מניין לנו שדניאל היה גדול מנחמיה? נכון? זו השאלה. דכתיב, וראיתי אני דניאל לבדי את המראה, והאנשים אשר היו עמי, או תודה רבה, יעבדוך עמים. והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם, ויברחו באחווה. והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה. כן, דניאל רואה מראה מבהיל מאוד של מלאך מאש, ובמראה הזה מגלים לו את מהלך ההיסטוריה מבבל ועד אחרית הימים. כן, זה מראה גדול, זה דבר גדול. אבל כתוב שהוא ראה את המראה, והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נפלה עליהם, ויברחו בהיחווה. אז מה זה האנשים האלה שלא ראו את המראה? סימן שהם פחות גדולים ממנו. ואנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה, ומה ננהו אנשים? מי זה האנשים האלה? אמר רבי ירמיה, ויתמה רבי חייה בר אבא, זה חגי, זה חריה ומלאכי. כלומר, מדובר באנשים מיוחדים במינם, ואף על פי שהם היו בעצמם נביאים, חגי, זכריה ומלאכי, הם לא ראו את מה שראה דניאל. כן, דניאל היה במדרגה גבוהה מאוד. זה לא כל כך פשוט הדבר הזה, אנחנו מיד נראה, אבל יש פה המשך. אינו מה? יש פה בעיה. יש המשך עכשיו. אנחנו עוברים לדף צדי ד', עמוד א'. כיוון שלא חולק לי הדף, אני אפתח בספר. הנה, זה בסדר. בסדר, יש לי פה. אינו עדיף מיניה. הם, חגי, זכריה ומלאכי, עדיפים ממנו. יש עדיפות לחגי, זכריה ומלאכי על דניאל. למה? ואיהו, אבל גם הוא, עדיף מניהו. למה? אינו עדיף מיניה, דאינו נביאה, ואיהו לב נביא. כלומר, יש להם עדיפות עליו, מפני שהם נביאים והוא לא. דניאל, עם כל המעלה שלו, לא היה נביא. ואיהו, אבל הוא, עדיף מניהו, עדיף מהם. דאיהו חזה, ואינו לחזה. ושהוא ראה את המראה, והם לא ראו. טוב, יש כמה דברים תמוהים פה. אם הוא לא נביא, אז איך הוא רואה מה שהם לא רואים? הבנתם את השאלה שלי? התשובה היא, בגלל שהוא לא נביא, הוא רואה מה שהם לא רואים. לפעמים ריבוי האור מסתיר את התמונה. אם אתה נביא, אתה רואה את הדברים בגובה רב. והגובה הרב מראה לך את העולם כפי שהוא באופן ערכי. אתה לא רואה, אין רזולוציה עד הפרטים. דווקא מי שבמדרגה נמוכה יותר, הוא רואה את הפרטים. המדרגה הנמוכה יותר זה ביחס לנביאים, לא ביחס אלינו. כן, דניאל הוא גבוה מאוד לעומתנו. אבל מאחר והוא עוד לא, שהוא בתקופה אפשר לומר של סיום הנבואה, אז יש תופעות חדשות. יש בכלל ויכוח האם דניאל באמת היה נביא או לא. לפי המקור פה בתלמוד מפורש שדניאל איננו נביא. אבל במקום אחר, שני דפים יותר מאוחר, כתוב שדניאל היה נביא. כמו כן נחלקו הראשונים שהרמב״ם מנה את דניאל בין הנביאים, ורבנו יצחק אברבנאל לא מנה אותו בין הנביאים. בעצם אותה מחלוקת שיש בתלמוד יש כבר אצל גדולי ישראל, יש גם אצל גדולי ישראל המאוחרים. אומר רבי ישעיהו הלוי הורוביץ בספר אשלה, אשלה זה שני לוחות הברית, הוא כותב שבעצם שניהם צודקים. אלא כשם שיש שיירי כנסת הגדולה, כך יש שיירי הנבואה. כאשר הנבואה מסתיימת, היא לקראת סיומה, היא עדיין שולחת שאריות. והשאריות של הנבואה זה המחזות של דניאל. מה זאת אומרת שאריות? אנחנו רואים שככל שאנחנו מתרחקים מן המקור, הדמיון והחלימה הולכים וגוברים. וגם אצל דניאל אנחנו רואים שהוא רואה את הדברים במראה מעין חלום. וזה דווקא מתאים להפסקתה של הנבואה. לכן הם עדיפים ממנו בגלל שהם לא רואים. זה כמו שלמשל אם אדם מוזמן לסעודה מכובדת מאוד, כי הוא אדם חשוב, אז הזמינו אותו לסעודה. אז יש דברים שהוא לא רואה. מה הוא לא רואה? איך הכינו את הסעודה? הוא לא יודע מה הלך במטבח, ואיך חתכו את הירקות, ואיך הכינו את הבשר, ואיך הכינו את הדגים. זה הוא לא רואה. כי הוא רואה דווקא את התופעה בגודלה. אבל יש אנשים אחרים שהם לא במדרגה שלו, אז הם יודעים כל הפרטים האלה. אז זה בדיוק ההבדל שיש בין דניאל לבין חגי, זכריה ומלאכי. וכי, שואל התלמוד, מאחר דלה חזו, מה הייתה מה עיבעות? אז אם הם לא ראו, אז למה הם פחדו? כתוב, ויברחו באחווה. אף על גב דהינהו לחזו, מידי מזליו חזה. אף על פי שהם לא ראו כלום, אבל בכל זאת המזל שלהם ראה. מה זה המזל? המזל, אפשר לומר, שזה הנשמה של האדם. או אם תרצו, אפשר להגיד בצורה יותר פשוטה, התת מודע של האדם חש שיש משהו גדול. בכלל, כל פעם שיש גילוי אלוהי בעולם, גם מי שאיננו במדרגה לקלוט את הגילוי האלוהי, חש שמתרחש משהו. הוא לא יודע להסביר את זה, אבל זה קורה. דבר דומה, למשל, ראינו בימינו. כן, במלחמת ששת הימים. אתה זוכר? אתה זוכר את מלחמת ששת הימים? אתה זוכר מהטלוויזיה. כן. אז מי ש... חי בתקופה ההיא, ויש בתוכנו אנשים שאני חושב שהם היו בחיים במלחמת ששת הימים, אפילו זוכרים את המלחמה הזאת, זוכרים שלמספר, לתקופה קצרה, הורגש בעולם שהיה גילוי שכינה. משהו התרחש, וגם הגויים הרגישו את הדבר הזה. אחר כך קברו את זה בערימות של אדישות ושל פרשנות ריאל פוליטית, אבל לרגע אחד הייתה תחושה שמתרחש משהו גדול. אז זה גם מה שאומר כאן. אף על גב, דאין הוא לחזו מידי, מזלי הוא חזה. אמר רבינה, שמע מינה, מזה אתה לומד, היי מנדי מבעית. אף על גב, דאי הוא לחזה, מזלי חזה. כלומר, מי שמפחד, זה סימן שאף על פי שהוא לא רואה, מזלו רואה. בסדר, יש פחדים. ואם אדם מרגיש שזה מציאות רוחנית, הוא מרגיש פחד. כן, מה אתה אומר? האם על זה נאמר חכם עדיף מנביא? כן, זה ודאי. זה חלק מהעניין. זה הרב קוק מסביר באורות, שהנביאים, דווקא בגלל שהם ראו את הדברים בכללות, לא יכלו לרדת לפרטים. כיוון שלא יכלו לרדת לפרטים, נכשלו מבחינה חינוכית. זה לא הלך. את? בבקשה. למחזה. כן, נבואה זה דבר השם. בדיבור. מחזה זה תמונה. תמונה... כן, בלי כל. אז זה סתמי. אני רואה את הדברים, אבל אני לא, אבל אני צריך לפרש אותם. עכשיו, כן, הנבואה שהיא הדיבור. מובן? חזון זה מדרגה יותר עליונה. יש חזון ויש מחזה. זה לא אותו הדבר. חזון זה המדרגה של הנבואה כשהיא מתאחדת עם הציור. זה גם ראייה וגם שמיעה בבת אחת. החזון. מה שכן, מה שראה דניאל זה מחזה. מדרגה נמוכה. כן? השאלה היא ככה, האם הראייה גדולה מן השמיעה, או השמיעה גדולה מן הראייה? אפשר לומר ככה, השמיעה גדולה מן הראייה הנמוכה, אבל יש ראייה עליונה מן השמיעה, שהיא החזון. כן, בבקשה. אתה שואל קרא, האם נבואה זה לסירוגין או שזה רציף? ככה אתה שואל. מה התשובה שאתה עונה? בטרם מצורך בבטן ידעתי איך. אני שואל, זה שיעדו אותו לשם כך. משל אם אומרים על מישהו, אתה תהיה מהנדס, יש לך כל הנתונים. ובסוף הוא מהנדס. זה אומר שהוא 24 שעות ביממה מהנדס או לא? לא, נכון? כלומר, כשהוא אומר עסק בזה, אז הוא מהנדס. זאת אומרת, יש לו את הכישרון. מדוע שאתה לא תאמר את זה גם לגבי הנבואה? אני לא אמרתי דבר כזה כלל. לא אמרתי שדניאל פעם היה נביא, פעם לא היה נביא. לא אמרתי את זה. מי זה הם? חגי, זכריה ומלאכי, נכון? אז הם נביאים והם לא רואים, והוא לא נביא והוא רואה. זה מה שכתוב. זה מה שאני אמרתי. בסדר? רק אני ציינתי שיש סוגיה אחרת שבה משתמש שדניאל כן היה נביא, בניגוד לנאמר כאן. בסדר? וגם ציינתי שזו מחלוקת בין הרמב״ם לרבי יצחק אברבנאל, ושהשלה יש לו דעה שלישית, שזה מה שנקרא שיירי הנבואה. בסדר?
זה לא הוכרע.
מה?
השאלה הזאת.
האם זה הוכרע או לא הוכרע? לא יודע. דניאל לא נמצא בספרי הנביאים, נמצא בכתובים, משום מה. נכון? טוב, צריך לברר מה זה אומר. לא הוכרע, מה אכפת לך מה הוכרע או לא? כן. לכן כולם הרגישו שקורה משהו. כן, זה מה שכתוב, שהם ברחו. לכן, אמר רבי נשמע מינה, הימן די מבעית, מזה אתה לומד שמי שמפחד, אף על גב די הוא לחזה, מזלי חזה, אף על פי שהוא לא רואה, אבל מזלו הוא רואה. מה יתקנתה? מה יעשה אדם שזה מה שקורה לו? כן? מה, איך הוא יתקן את זה? לינשוף מדוכתה ארבע גרמידה. צריך לזוז ממקומו ארבע אמות. ארבע אמות זה המרחב של האדם. אם אתם לוקחים אדם שמירים את הידיים, יש לכם ארבע אמות. אז ברגע שאדם יוצא ממקומו, הוא כבר לא אותו אדם. לכן צריך לזוז ארבע אמות. ואז הוא יפסיק לפחד. ינמל יקרא קריאת שמה. או שיקרא את שמה. יקרא את שמה, הוא בזה מכריז שהשם אלוהינו השם אחד. כשאדם יודע שהשם אחד, אז אין שום כוח בעולם מלבד השם. ואז הוא יכול להתגבר על הפחד. ואיקאי במקום התינופת, הוא במקום מתונף, שאי אפשר שמה לקרוא את שמה. למה אחי שיאמר כך, עיזה דבית טבחה שמינה מיני. העיזים של בית הטבח, של הקצב, הם יותר שמינים ממני, ולכן לא יתקפו אותי, יתקפו אותם. זה מעניין, נכון? אגב, לפני זמן מסוים התקשרה אליי אמא אחת, אמרה, הבן שלי למד גמרא, ומאז שהוא למד את הסוגיה, הוא לא מצליח לישון בלילה, הוא מפחד משדים. כן? אמרתי, למה? הוא אמר, כי הוא עכשיו מפחד, והוא קרא בגמרא שאי הוא לא חזה, מה זה לחזה, ולכן הוא מרגיש איזשהו פחד, הוא מפחד שהשדים יזיקו לו. אז דיברתי עם הילד בטלפון, אמרתי לו, תראה, גם בגמרא כתוב שאם הוא קורא את שמה, זה נעלם, נכון? אז תקרא את שמה. מה? כנראה שהוא קרא רק חצי מהסוגיה, לא קרא את הכל. אז אמרתי לו שיקרא את שמה, והכל היה בסדר. כן?
שאנחנו בוחרים מה לפחד ומה להאמין.
בדיוק. אנחנו בוחרים במה לפחד. עכשיו, במה לפחד. זאת אומרת ש... אבל מה זה לזוז מהמקום? זאת אומרת שאו שאתה מזיז את עצמך, או שאתה מזיז את הקדוש ברוך הוא. כן? כלומר, אתה קורא את שמה. אז אתה מביא את ריבונו של עולם לזירה, ואז אין בעיה. אלא מה? יש מקום התינופת. מה זה מקום התינופת? זה שלפעמים יש מצבים ששמו של הקדוש ברוך הוא לא יכול לחול על העולם, בגלל התינופת. כן? אז יש כבר שאלה, מי היותר חזק בעולם? היותר חזק זה אולי הכוחות המזיקים, אבל הם יפנו אל השמן ולא אל הרזה. איזה דבית הבחה שמינה מיני. בסדר? זה המצב שאליו מגיעים מרוב פרטיות, כשכבר שכינה לא שורה בישראל, אז אנחנו במצבים של הגנה על עצמנו במובן האישי. אני כזה קטן, בדיוק, אני כזה קטן, נכון. הרי מה שאמרו, הרי אדם יגיד, אדם מגיע לפני בדין של מעלה. אומרים לו, עשית ככה וככה וככה. הוא אומר, רגע, מה אתם רוצים ממני? אני שום דבר, אני כזה בכלל, אני אישו, אני בכלל נושא שכדאי לדון בו, אני שום דבר, שום כלום. אז הוא אומר, כן, אתה שום כלום, אז למה אתה הקפדת כשהוא פגע בך? ולכן אמרו, מאוד מאוד הווה שפל רוח, שתקוות אנוש, התקווה שיש לאדם כשהוא יעמוד למעלה, זה לומר שהוא רימה ותולעה. כן? תקווה שאנוש רימה ובן אדם תולעה. זה על דרך המוסר, אומרים. טוב, כן.
יש שם שפי.
כן.
חזה ולא חזה. כן. ממש נראה לעין? יש כישוף שיכול להיראות לאנשים לסביבה בעין?
האם אפשר לראות כישוף בעין?
כן.
תראה, יש גמרא במסכת ברכות, שאם אתה לוקח שליה של חתולה שחורה בכורה, בת חתולה שחורה בכורה, ואתה שורף את השליה הזאת ושם אותה בשופרת, את האפר, אתה שם בשופרת של אופרת, וסותם את זה בפקק של שעבה, ואתה רוצה לראות שדים, אז אתה לא מוציא קצת כמכחול בשופרת של האפר הזה, שם על העיניים ואתה רואה את השדים. אה? משהו? אז התלמוד מספר על אחד האמוראים שניסה את זה וניזוק. אז אל תנסה.
לא,
אתם לא הבנתי, אז רואים או לא רואים? אני
אומר, מה זה משנה? לא. במקרה היום, במסכת סנהדרין, יש שם מובן של רבי חנינא, שהוא הגיע לאיזשהו בית מלון, הוא ביקש לשתות מים, ונתנו לו, הוא ראה שהיא עושה לו עיניים, ושהגיש לו את המים, והוא שפך מזה לאדמה, ויצאו מזה הקרבים.
נו, אז מה?
אז הוא אמר לה, אני שתיתי, ושאלנו עכשיו אתם תשתו משלי, והם שתו, זאת אומרת, היא איש עתתה, היא הפכה להיות חמור.
נו, אז מה?
זה סיפור, לא עכשיו קרתי.
מה אתה רוצה ממני?
אז הוא רחב עליה, אז יצאו לשוק, החברה שלה פגשה אותה, שהיא בתוך חמור, היא הסתכלה עליה, והיא תירה את הכישוף. וראו שהוא רוכב על אישה.
נו, אז מה?
בשוק.
נו, מה אתה רוצה ממני?
מה רואים?
אתה רוצה שנזמח לך את הסוגיה ההיא?
לא, אני רוצה בכישוף, מה רואים בכישוף?
כלומר, אתה רוצה שאני אתייחס לסוגיה ההיא.
אם אפשר.
אבל אני לא רוצה, כי אני לא לומד את הסוגיה ההיא, אני לומד את הסוגיה הזאת. אני לא עוסק בזה עכשיו. בסדר. עכשיו, הוא גם לא מדובר על כישוף, מדובר שם על מראה וזה, משהו. טוב, כאן אנחנו נכנסים עכשיו לסוגיה משמעותית. למרבה המשרה ולשלום אין קץ וגומר. מה זה הפסוק הזה? מאיפה זה לקוח בכלל? בישעיהו תדבר. זה נכון. עכשיו, לא יודע אם שם, הנה פה בצילמו לכם, יש פה בצד תור האור השלם. רואים את זה או לא? מצד שמאל. יש תור האור השלם, זאת אומרת שפה, במעדורה הזאת, תרחו, כשמביאים פסוק, להעתיק אותו בשלמותו. אז באמת פה יש העתקה של הפסוק, תסתכלו איך זה כתוב. למרבה המשרה ולשלום אין קץ, על כיסא דוד ועל ממלכתו, להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה, מעתה ועד עולם, קינת השם צבאות, תעשה זאת. אז הנביא מדבר עם אחז, מלך יהודה, ואומר לו שיצא ממנו בן, שיהיה לו משרה רבה, למרבה המשרה ולשלום אין קץ. למי אנחנו יודעים שיש לו משרה רבה, כמו שררה גדולה, וגם מביא שלום אין קץ? המלך המשיח. נכון? כלומר, הוא אומר לאחז, תדע לך שהבן שלך, מי זה היה הבן של אחז? חזקיה הוא מלך יהודה, הוא יהיה המשיח. זה מה שכתוב כאן, למרבה המשרה ולשלום אין קץ, על כיסא דוד לממלכתו. כלומר, הבן שלך, אומר ישעיהו לאחז, יהיה אדם מיוחד מאוד שיביא שלום אין קץ ויהיה בעל שררה רבה. קוראים לזה המשיח. עכשיו, אני תשימו לב, המילה הראשונה למרבה, אתם רואים איך המם כתובה? מם סופית באמצע מילה. זו תופעה יחידאית, זה המקרה היחיד בתנך, שאנחנו מוצאים מם סופית באמצע מילה. עכשיו, מם צריכה להיות, מם סופית קוראים מם סתומה, מם תחילית, אצל אחד הקוראים מם פתוחה. בסדר? אז זה כאילו בא לומר שיש פה סיום למילה, באמצע המילה. כאילו כתוב למ, רבה. אבל זה בכל זאת מילה אחת. נכון? יש פה משהו תמוע. אז אומר, אמר רבי תנחום, דרש בר כפרה בציפורי, מפני מה כל מם שבאמצע תיבה פתוח, וזה סתום. כאילו משהו נסתם, משהו שלא היה צפוי, נסתם. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח. עכשיו מבינים מה זה המם. המם, אתה צריך להיות המם של המילה משיח. למרבה, אתה צריך להיות למשיח. וסנחריב, גוג ומגוג. כלומר, מה זה סנחריב? זה המלך של?
אשור.
מה זה אשור? אימפריה. כלומר, הייתה אימפריה באותם הימים, האימפריה האשורית, ששלטה בכל המזרח התיכון, ובעצם כל הממלכות במזרח התיכון היו כמין פרובינציות של הממלכה הגדולה. כלומר, לאשור היה מנדט על ממלכת יהודה. יוצא שחזקיהו מלך יהודה לא היה בעצם מלך, הוא היה פקיד. הוא היה פקיד של השליט האשורי. נציב עליון כזה, תחת המנדט של אשור. אבל באיזשהו שלב, חזקיהו מרד. כיוון שהוא מרד, אני אספר לכם דברים שכתובים מפורשות בתנך, לכן אני קצת מתבייש, אני אספר לכם דברים שאתם בוודאי קראתם. אז הגיע סנחריב, מלך אשור, עם צבא אדיר של כמה מיליוני חיילים, וצר על כל ארץ יהודה, והגיע בסוף אל ירושלים. וחזקיהו עמד חסר אונים, כבר לא היו לו חיילים, לא היו לו סוסים, שום דבר, וסנחריב עושה מצור על העיר ואומר, תיכנע. מה עושה חזקיהו? הולך אל בית המקדש, מתפלל בתוך הבית, והולך לישון. אתה מבין מה שזה אומר? מתחת לחלון שלו יש צבא אדיר שעומד לתקוף. הוא הלך להתפלל, גמר את התפילה, ישן. לא יודע איך אפשר לישון במצב כזה. זה מזכיר את יונה, טוב, זה ישן וזה ישן. עד כאן הדמיון. זה יהודי וזה יהודי. כן, נכון, זה קצת מזכיר, זה נכון. בלילה מתרחש נס, יוצא מלאך השם ומכה בצבא אשור. מה זאת אומרת? יש מגפה. מתים 185,000 חיילים של סנחריב. סנחריב מבוהל, עוזב את הארץ, חוזר לאשור, ממלכת יהודה הפכה לעצמאית. כלומר, זה היה הקץ לשיעבוד האשורי, והייתה עצמאות ליהודה. עד כאן ברור? אז היה צריך להיות חזקיהו משיח. סנחריב, גוג ומגוג. יצאנו ידי חובה של האימות האדיר בין האנושות לבין ממלכת ישראל באחרית הימים, וזה נעשה כבר על ידי חזקיהו, שהוא סך הכל היה מבית דוד, מלך מבית דוד, יש לך הכל מוכן, משיח מוכן, הכל בסדר. אז למה זה לא הלך? אמרה, מה? אני לא יודע. אני חושב שכדי לדעת את מה שהתלמוד אומר, כדאי לקרוא את התלמוד. זה דעה כזאת. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. ומה דוד, מלך ישראל, שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך, כלומר, הוא אמר כל ספר תהילים, לא עשיתו משיח. חזקיה, שעשית לו כל הניסים הללו, ולא אמר שירה לפניך, תעשהו משיח? לכך נסתתם. המם הפכה להיות מם סתומה. למ מרבה המשרה ולשלום אין קץ. זה הסיפור. עכשיו זאת אומרת שלמה חזקיהו לא נעשה משיח? כי הוא לא אמר הלל כשהוא הגיע לעצמאות. בגלל זה הוא לא משיח. מעניין? עכשיו אני רוצה להבין משהו. למה זה כזה חמור? תמוה מאוד. מה, הוא סך הכל לא רצה להגיד הלל. אז בגלל שהוא לא אמר הלל על העצמאות, אז הוא לא משיח? שדבר אחד יוצא מכאן אגב, שעל העצמאות צריך להגיד הלל. והראיה שכל פעם שיש חג של עצמאות אומרים הלל. על פסח, על חנוכה ועל יום העצמאות. אבל חזקיהו לא רצה לומר. בסדר, הוא לא רצה לומר. בטח היו לו רבנים שאמרו לו לא לומר. מה הבעיה? מה? אתה עושה מזה עניין? מעניין. מה התפקיד של המשיח? הוא בא לתקן את כל הפשלות. קבץ נדחי ישראל וכו'. אבל חוץ מזה, כל הטעויות, כל הבעיות שהיו, אומרים כשיבוא משיח יהיה בסדר, נכון? יבוא משיח יהיה טוב. ממתי התחילו הבעיות? מה? אני שואל, יש בעיות בעולם, כן או לא? אני שואל, מתי זה התחיל שיש בעיות בעולם? מאדם הראשון, נכון? ממה? מה קרה בדיוק שגרם לבעיות במאדם הראשון? החטא, נכון? כמה חטאים עשה האדם הראשון? יש פה שתי דעות שנאמרו בכיתה. דעה אחת אומרת שהוא עשה חטא אחד. הדעה השני אומרת שהוא עשה שניים. טוב, לכולי על מה שתיים כולל אחד, נכון? אז בואו נתחיל עם האחד. מה החטא האחד? מה? אכל מעץ הדעת. נכון, זה חטא. מה החטא השני, לפי מי שאומר שיש שני? מה? כפר בטובה, נכון? אמר, האישה אשר נתת עמדי, נתנה לי מן העץ ואוכל. שאלה. מה החטא היותר חמור של האדם? החטא הראשון שהוא עושה או השני? מה? השני. למה השני? כי בראשון האדם קצת שוגג. אי אפשר לדעת. כן? אדם אף פעם לא חטא. פעם ראשונה שחוטא. יש בזה קצת שגגה. מתי זה חמור? חטא שני. מה אתה עושה חטא שני? מה, אתה לא יודע מה זה אומר? יוצא לפי זה שמה החטא העיקרי של האדם הראשון?
כפר בטובה.
כפיות הטובה, נכון? כפר בטובה. כל הבעיות התחילו מכפיות טובה. אז מה התיקון? הכרה טובה. זה לכן ההלל, זה לא סתם. ההלל זה התיקון של חטא אדם הראשון. איזה הלל? על העצמאות. ולכן, כיוון שהוא לא מסוגל לעשות את זה, הוא לא יכול להיות משיח. אני רוצה קצת להעמיק יותר. למה דווקא ההלל, או שאלת כפיות הטובה והכרת הטובה, זה הנקודה המרכזית בגאולת האדם? אני אגיד לכם למה. כי להגיד תודה, זה הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות במקומי. אין דבר שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות במקומי אם הוא ירצה. אבל דבר אחד הוא לא יכול לעשות במקומי, זה לומר תודה. בהגדרה, התודה זה נקודת הביטוי של הנברא.
אבל לבקש סליחה אולי.
לבקש סליחה לא צריך, למה? כי אפשר... לא צריך לבקש סליחה, כי אפשר גם לא לחטוא. אבל לקבל את החיים, זה ברור שאנחנו מוכרחים. ולכן צריך להגיד, תודה, שזה הדבר היחיד שהוא בידי האדם ולא בידי השם. ולכן, כאשר הקדוש ברוך הוא בורא, המטרה היא להצליח את הבריאה. הצלחת הבריאה זאת הצלחת היצירה של בועה עצמאית, שהיא זולת הבורא. ולכן זה תלוי באמירת התודה. כן. לכן יש מודין דרבנן, נכון? כי אני לא, החזן לא יכול להודות במקומי. לכן אני צריך להודות בשם עצמי.
אבל יש לנו שהשם מודה לעצמו, שהוא
אתה אומר שיש מדרש שהשם אומר איזה מין מידה, איזה מין אמירה כזאת מעניינת, אתה לא זוכר בדיוק, אבל משהו כמו שבהר הבית הקדוש ברוך הוא מודה לעצמו, משהו כזה. אני שמח לראות שיש יצירה ספרותית במכון, ושאנשים ממציאים מדרשים שלא היו ולא נבראו. ולא, לפחות זה מראה שהתרבות מתפתחת. יש יצירתיות, יש... אני לא יודע, זה דווקא דבר טוב. מדרש דומה זה כן, אבל המדרש לא אומר מה שאתה אומר. כאילו שהקדוש ברוך הוא היה מתפלל. זה משהו אחר לגמרי.
מה הוא אומר בתפילתו?
ירצון מלפניי. כן? משהו אחר לגמרי. זה לא אותו הדבר. לא, אבל זה יפה. כלומר, הרעיון לקחת את המדרש, להתביד הכל למשהו אחר. אפשר לעשות מזה... כן? אולי לתיאטרון תאיר או משהו כזה. כן, בבקשה.
אם ניצור קהילה שאומרת תודה.
כן.
אבל קלוקלת, זאת אומרת, המעשים שלהם רעים. לא לפי
חוקי התורה, אבל הם
אומרים תודה אחד לשני.
נצחת
את זה, תודה שנצחת את זה. גנבת
אם אין לי תודה
שגנבת.
לא. זאת אומרת, חזרת, תורה מקולקרת. הבובה
עצמאית זאת היא בעצם...
אז זה נקרא מצווה בעבירה. שאם התודה היא באה על דברים רעים, אז מצווה באה בעבירה. זה יותר חמור. זה כמו קין שמקריב קורבן בתור רוצח. כן?
רוצח,
הוא אומר
שזה קורבן.
כן, בדיוק. או שהקורבן שהוא הביא זה הכנה לרצח.
במובן החיובי של הדבר, אם מקים קהילה שעושה מעשים טובים ואומרת תודה, העולם
הגיע
למות?
השאלה, למי צריך להגיד תודה? למי שצריך באמת להודות לו. הרי יש, אברהם אבינו, ככה מסופר במדרש, היה מזמין לאנשים לאכול, היה אומר להם, אחרי שהם אכלו, תגידו תודה למי שנתן לכם את האוכל. ואז הם אומרים, תודה לך אברהם, לא, לא, לא התכוונתי אליי, למי שברא. זאת אומרת, זה לא נטעות בכתובת. לא נטעות בכתובת. ואז השאלה היא, טוב, אז עכשיו מבין עכשיו משהו חמור מאוד שעשה חזקיה ומלך יהודה, נכון? שהוא לא רצה לומר הלל על העצמאות. יש את השאלה, כאן הגמרא לא אומרת, אבל זו שאלה שמתבקשת, למה הוא לא רצה? מה כל כך בעייתי בלומר את ההלל על זה שהקדוש ברוך הוא נתן לך עצמות? אז אני חושב שיש שלוש סיבות לפחות, ולכל השלושת הסיבות האלה יש לי מקורות. מדוע חזקיהו לא רצה להגיד הלל על העצמות? יש סיבה דתית, יש סיבה שמאלנית, ויש סיבה לאומית. שלוש סיבות לא לומר הלל על יום העצמאות. ושלושתן נפסלות בעצם. הסיבה הדתית. לפי המתואר במקומות רבים בתלמוד, חזקיהו מלך יהודה היה צדיק חבל על הזמן. לא רק שהוא היה צדיק, בשבילו הדבר החשוב ביותר זה היה לימוד התורה. כתוב נעץ חרב בבית המדרש, ואמר, מי שלא יעסוק בתורה, ידקר בחרב. ואללה, אם יש פה חרב, מי שלא לומד תורה, טרח, הורגים אותו. מה קרה? בדקו מדן ועד באר שבע, ולא מצאו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. טומאה וטהרה זה ההלכות הקשות ביותר. ואפילו תינוק ותינוקת בכל ארץ ישראל ידעו. אגב, מכאן שלימדו תורה גם לנשים. זה קושיה. נכון? יש כאלה שאומרים שאסור לי ללמוד תורה. זה כתוב, תינוק ותינוקת. אבל לכל בנים, הוא היה דתי מאוד, חזקיהו מלך יהודה. עד כדי כך, אומר התלמוד, שבימיו כל הארץ הפכה לקוצים. למה? אף אחד לא הלך לעבוד. כולם למדו תורה. ולכן השדות היו בורים. אדם כזה דתי? מה?
הכלכלה
נרסה. לא. היה להם טוב, היה להם טוב. היו תקציבים מאשור, מאשור, מביזת הגויים. כן. אבל... בקיצור, היה דתי מאוד. כל רשת תלמודי התורה של חזקיה מלך יהודה קיבלה את התקציבים של המדינה. כל התקציבים מושקעו בלימוד תורה. עכשיו, אדם כזה, מה יש לו בראש? מה חשוב לו בחיים? תורה. עכשיו אתה אומר לו, אתה יודע, יש מאורע לאומי חשוב. יש משהו, עצמאות. עצמאות? אתה יודע שיש עצמאות. צריך להגיד הלל על זה. איזה ערך דתי יש לעצמאות? אדרבה, עצמאות זה יותר בלגן. עכשיו צריך לטפל בצבא, לטפל בכלכלה, וזה, זה תיק. איך נאמר בישחר? ישחר חמור גרם, רובץ בן השבטיים. כלומר שהוא לומד תורה כל הזמן. וייר מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה, וית שכמו לסבול, ויהי למס עובד. הוא מעדיף להיות משועבד מדינית, מאשר לעסוק בענייני המדינה. לכן, כשאמרו לחזקיהו, יש עצמאות מדינית, הוא לא ראה בזה ערך דתי. כיוון שלזה ערך דתי, הוא לא אומר הלל. עד כאן מובן? ההסבר הראשון.
למה הוא מרד?
למה הוא מרד? כי הוא רצה שהכסף, במקום להגיע למלך אשור, שיגיע לכולל. עכשיו, זה ההסבר הראשון. ההסבר השני, שגם לו יש מקורות, זה, אתם יודעים מה שקרה לחזקיהו מלך יהודה? הוא הלך לישון, מה הוא ראה בבוקר? הוא ראה 185 אלף גופות מתחת לחלון שלו. אתם יודעים מה זה עושה לבן אדם לראות 185 אלף גופות זה מזעזע. תנסו לדמיין את זה. כן? במיוחד שהאלה, אותן הגופות, זה היה בריאות של הקדוש ברוך הוא. אשורים אמנם, אבל בריאות של הקדוש ברוך הוא. והוא אמר, הוא שמע שהקדוש ברוך הוא אומר, מעשה ידיי, טובעים בים, ואתם אומרים שירה? הוא לא יכול, אז בא חזקיהו אומר לו, כשאמרו לגופות, תגיד הלל, לא יכול. מה? כן, זה הסברה שמאלנית. אגב, זה נכון שהקדוש ברוך הוא עושה חשבונות כאלה? הקדוש ברוך הוא אמר את זה, למי הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה? למלאכים. האם הוא אמר את זה לעם ישראל? לא, עם ישראל אדרבה, חייב להגיד שירה. השירה להשם, כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה בים, מצוין, צריך להודות, טבעו כעופרת, צלו כעופרת, אז זה צריך. אבל המלאכים, הקדוש ברוך הוא אומר לברכה, זה לא שלכם, זה לא עניין שלכם, אתם אל תגידו שירה. עכשיו, מאיפה ראינו שחזקיהו עושה חשבונות של הקדוש ברוך הוא?
הוא רצה להתחתן.
נכון, מסכת ברכות, כתוב מפורש, שהוא לא רצה להתחתן, כי הוא ראה ברוח הקודש, שהילדים שיוולדו מן הנישואין האלה, יהיו רשעים. מה ענה לו ישעיהו הנביא? בעדי קו שדרחם ענה למלאך. מה אתה מתעסק עם דברים שהסתיר הקדוש ברוך הוא? מהי דיפק דת עביד, מה שצוות עשה, ומהי דניחה כמה קודשה בריחו לעביד, ומה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות, תעשה, יעשה. זאת אומרת, אתה לא צריך לעשות חשבונות של הקדוש ברוך הוא. מכאן אנחנו רואים שהייתה נטייה לחזקיהו לעשות חשבונותיו של הקדוש ברוך הוא. ולכן, הוא בוודאי הבין, כמו שאמר רבי יוחנן, שבשעה שבני ישראל עברו את ים סוף, המלאכי השרת רצו לומר שירה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אל תאמרו שירה, מעשי ידי הטובים בים. זאת אומרת, יש שיקולים שמאלניים, או יותר נכון, הומניסטיים, שמונעים מחזקיהו ומלך יהודה לומר הלל על זה שהיה לו ניצחון במלחמה. כן? הוא דואג מאוד, כן? למה שקרה אצל האויב. גולדסטון קוראים לזה. כן.
אז בעצם,
לכל חזקיה
יש
תרוניה
כלפי השם, זה בעצם השור שלהם.
לא, אין לו תרוניה כלפי השם. יש לו דווקא שותפות בצער שיש לקדוש ברוך הוא. ולכן הוא לא מסוגל לשמוח בשמחת האומה. האומה שמחה שהיא חזרה לעצמאות, ואתה בוכה על חיילי האויב?
כאילו, למה לא
פשוט עשינו
לנו נס בלי
להרוג
אף אחד?
לא יודע. אבל... עכשיו, יש סיבה שלישית. אני אגיד לכם מה שקרה. באותה שנה שחזקיהו, מלך יהודה, זכה לאותו נס, באותה שנה שהיהודה חזרה לעצמאות, באותה שנה ממש התרחש אחד האסונות הכבדים ביותר שידע עם ישראל. אתם יודעים מה היה האסון? גלות עשרת השבטים. ממלכת הצפון בטלה. אז אומרים לחזקיהו, תגיד הלל, אומר, כשיהודים נעקרו מבתיהם בכמויות כאלה, אני יכול להגיד הלל? עקירת יהודים מבתיהם, זה מונע את האפשרות לומר את הלל. ולכן יש פה סיבה לאומית, לא לומר הלל על יום העצמאות. בסדר? אם כן, יש לו שלוש סיבות. כל אחד בוחר לעצמו את הסיבה שהוא רוצה. אבל בסופו של דבר, בגלל זה הוא לא נהיה משיח. שאתה להבין, מה זה משיח? כלומר, מה זה לומר הלל על משהו? אם הקדוש ברוך הוא עושה לך נס גלוי, אתה לא תגיד הלל? מה יש תגיד? אלא מה, כשזה נס שאתה לא רואה שהוא נס, אז הניסיון. כן, הרי כשקמה מדינת ישראל, שם לא ראו נס גלוי, כלומר לא עשה, לא עשה שינוי בטבע. כשהייתה קריאת ים סוף, הים נקרע לשניים. נו, אתה רואה את יד השם, אתה לא יכול להגיד הלל. אז ברור, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת. אבל כשסך הכל זה הפלמח שעשה את העבודה, אז כפי שאמרנו בשיעור אחר, פה יש מקום לכפירה. הן מסיבות חילוניות והן מסיבות דתיות. הסיבה החילונית היא לומר שלא ייתכן לייחס לאל את הקמת המדינה, הלו הפלמח הוא זה שהקים את המדינה. והסיבה הדתית היא לומר שלא ייתכן לומר שזה מעשה של הקדוש ברוך הוא, שהרי זה רק הפלמח שהקים את המדינה. בסדר? כלומר, אפשר להיות כופר מסיבות חילוניות, אפשר להיות כופר מסיבות דתיות. כן.
האם התקופה?
שאלה יפה. האם אפשר היה שמישהו אחר יגיד את ההלל באותה התקופה? אתה שואל?
ושאלה שנייה, בן גוריון לא ידעו
לו
שאמר את ההלל.
לא ידעו לך על בן גוריון שאמר את ההלל. נכון. נו. על שתי השאלות האלה נקבל תשובה עוד מעט בגמרא. בסדר? עכשיו, כן. למה דוד לא היה משיח? זה באמת שאלה גדולה? אני לא יודע. יכול היה להיות המשיח. מה? פה זה הנקודה המעניינת. אתה מעיר פה נקודה חשובה. במסכת פסחים, דף קוף יוזיין, נאמר, הלל זה מי אמרו? ושם יש רשימה של אנשים שאמרו את ההלל. בין היתר כתוב, חזקיהו וסיעתו אמרו הוא, כשעמד עליהם סנחריב. אז זכרו, זה סותר את הגמרא שלנו פה. ששם כתוב שהוא אמר, ופה כתוב שהוא לא אמר. ההבדל הוא פשוט מאוד. בסנהדרין, בפסחים כתוב שהוא אמר הלל. בסנהדרין כתוב שהוא לא אמר שירה. כלומר, הוא אמר את ההלל, כי הוא היה אדם דתי, הוא יצא ידי חובת התקנה של הרבנות של ישעיהו הנביא. ישעיהו אמר, אני קובע להלכה, אומרים הלל. אז מה יעשה חזקיהו? גם אם הוא לא מסכים, אבל הוא לא רוצה להיות עבריין, אז הוא אומר את ההלל. אבל הוא לא אמר שירה. זה לא בא מהזדהות פנימית, לא ממעמקי ליבו. אם זה לא בא ממעמקי ליבו, אז אתה פורמליסט. פורמליסט לא יכול להיות משיח. עכשיו, אז...
זה לא דקות מפילה.
מה?
זה לא דקות, אבל הדבר כזה נפל
לו. נכון, נכון, זה משהו רציני. עכשיו פה, השאלה של הגמרא, בעצם היא השאלה שלך. אולי מישהו אחר היה צריך להגיד שירה, מה? הכל תלוי בבן אדם אחד? הנה, התלמוד אומר. מיד... פתחה הארץ ואמרה לפניו, ריבונו של עולם, אני אומרת לפניך שירה, תחת צדיק זה, ועשי הוא משיח. פתחה ואמרה שירה לפניו, שנאמר, מכנף הארץ זמירות שמענו, צבי לצדיק. זאת אומרת, במקום הצדיק, הארץ אמרה שירה. צבי, לא, אנחנו נראה מיד, הגמרא תסביר לך גם מה זה צבי לצדיק. אבל, יש מישהו אחר שאמר שירה. מי? הארץ. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. ראיתם פעם את הארץ אומרת שירה?
מה? כוח, הארץ
פתחה את פיה. מה? הארץ? פתחה את פיה. כן, אבל לא אמרה שירה. איפה? שמעת? אם מישהו יגיד לך שהוא שומע את השירה של ההרים, אז תבדוק את המצב הנפשי שלו. כן? מה?
שירת
העשבים,
שירת הבריאה.
שירת העשבים, שירת הבריאה. אבל זה גם בגמרא, במסכת עבודה זרה, כשכתוב שאלעזר בן דורדיה דיבר עם ההרים, כן? אז התוספות אומרים, או שהוא חשב שההרים מדברים, או שהוא פנה אל השר של ההרים. אבל לא ההרים עצמם. אלא פשוט מאוד. הארץ פה, מי זה? כן, הערים ירננו, כל מיני דברים כאלה, כן?
עם ישראל, עם הארץ.
הכוונה, עם ישראל אמר שירה במקומו. המנהיג הדתי, הפוליטי, לא מסוגל להגיד הלל, אז עם ישראל עובר במקומו. אם לא הרבנים ולא ראש הממשלה רוצים להגיד הלל, אז עם ישראל אומר את הלל. כן? כמו שקרה, אגב, באותו יום שישי שקמה מדינת ישראל, קצת לפני השבת, התאספו בזיכרון משה, בשטיבלח, כל הציבור, ואמרו הלל.
עכשיו
או
בכל הארץ?
אני יודע על זיכרון מוישה. בשטיבלח של זיכרון מוישה, אמרו הלל לפני כניסת השבת, על זה שקמה המדינה. כשבן גוריון אמר, בארץ ישראל קם העם היהודי. ואמרו את הלל. אז גם פה הגמרא מתארת איזה מצב, בסדר, המנהיג לא אומר. אבל כל הציבור אומר. אז אולי זה מספיק.
הציבור זה
הארץ. הארץ, נכון. מכנף הארץ. ואלה שהכי רחוקים, הם יודעים להכיר בזה. זה מראש אמרנו, צבי לצדיק. מה זה צבי לצדיק? הרי יש פה שיש. גם הרב עובדיה חושב שזה נגד דעת תורה, לומר שיש צורך לעבוד וללמוד את לימודי הליבה. זו שאלה יפה, אבל זה לא קשור ל... כנראה זה בא מהשיעור הקודם. למה הנס שנעשה בחזקיה איננו גלוי? מגפה שפורצת באמצע מלחמה והורגת צבא שלם, איננו נס גלוי? זה לא ממש נס גלוי, כיוון שלא היה שינוי של, 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 של סדרי הטבע. לעומת זאת, בששת הימים זאת הייתה מלחמה פיזית, והנס איננו גלוי כל כך. תודה על ההתייחסות. נכון, נס זה כשאתה לא רואה שינוי בטבע, זה הניסיון, להכיר שהקדוש ברוך הוא הפועל. כי אם אתה רואה, נגיד שפתאום הים נפתח, או הר הזיתים נפגע, אז משהו אחר. אבל אם אתה רואה דבר, שגיד מעטים ניצחו רבים, כמו שהיה במלחמת ששת הימים, או שהייתה מגפה בתוך, בתוך הצבא של סנחריב, עדיין אפשר להגיד שזה רק טבע. אגב, בחפירות הארכיאולוגיות נמצאה מצבה שכתב סנחריב מלך אשור. ושם הוא קצת מתחמק, הוא מספר על הסיפור על מלחמה עם חזקיהו, ולא בדיוק ברור לו, כלומר לא כך בדיוק ברור למה בסוף חזקיהו לא נכנע. כן? אבל יש משהו שמצאו, תיאורים של עכברים בתיאור של הצבא של סנחריב. אז כנראה שזה היה המגפה. עכברים. מה? זה מין דבר כזה שאפשר, לפעמים דבר יכול בזמן קצר להרוג הרבה מאוד אנשים. טוב, על כל פנים, מה?
מה לדעתך יותר משמעותי, הקמת המדינה או הניצחון במלחמת ששת הימים?
מה יותר משמעותי לדעתי, האם הקמת המדינה או הניצחון במלחמת ששת הימים? זאת השאלה? תשובה, הקמת המדינה.
מה?
הקמת המדינה. טוב, איפה היינו? אז כן, מדיין, אמר שר העולם לפניו. מה זה שר העולם? המלאך שממונה על כל המלאכים. זה נקרא שר העולם. למה שר העולם צריך להתערב? כי פה מדובר במשהו שנוגע לתיקון העולם כולו. אם זה למשל בעיה של הגשם, אז שר של גשם היה מופיע. בעיה עם האש, שר של אש. אבל כאן מדובר על תיקון העולם, שר העולם מתערב. אמר שר העולם לפניו, ריבונו של העולם, צביונו עשה לצדיק זה. צביונו, הכוונה רצונו, צבי לצדיק, שון רצון. תעשה את הרצון, את הראוי לאותו צדיק, זאת אומרת, תעשה אותו משיח. הארץ אמרה שירה. אז זה צריך להיות מספיק. יצאה בת קול ואמרה, רזי לי, רזי לי. יש לי סוד, יש לי סוד. יש לי סוד, יש לי סוד. רזי לי, רזי לי. כלומר, יש משהו שמעכב. למרות שמצד ההיגיון ומצד הראוי, אם הציבור אומר את ההלל, זה מספיק. אבל בימי חזקיהו, מלך יהודה, יש משהו שמעכב. אם המלך יאמר את ההלל, זה יביא משיח. הוא יהיה משיח. אם רק הציבור אומר, בימי חזקיהו זה לא מספיק. בואו נראה למה. אמר נביא, אוי לי, אוי לי, עד מתי? יצאה בת קול ואמרה, בוגדים בגדו, ובגד בוגדים בגדו. ואמר רבה, ויתמה רבי יצחק, עד דעתו בזוזה, ובזוזה דבזוזה. הכל ברור עכשיו. נכון? בגד בוגדים בגדו, בזוזה דבזוזה. הכל ברור. אומר רשי, תסתכלו ברשי. אמר רזי לי, רזי לי, תסתכלו ברשי, זה מצד ימין, נסתרות שלי הן ואני יודע על מה מעכב. אמר נביא, אוי לי, עד מתי יבוא משיח? עד דעתי בזוזה ובזוזה דבזוזה, עד שנתבזזו שונאי ישראל כמה פעמים. כלומר שונאי זה כדי לא להגיד ישראל. אז זאת אומרת שצריך שיהיה חורבן, היינו בוזזים, והתבזזו הבוזזים. זאת אומרת שצריך שיהיה חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, ורק אז השירה תועיל אם רק העם אומר אותה ואפילו המלך לא. זאת אומרת יש הבחנה, כלומר, יש זמן בהיסטוריה שראוי לגאולה, וזה אחרי שני חורבנות, אבל אם רוצים להביא לפני כן, זה אפשרי רק אם המלך בעצמו מוביל את המהלך. כיוון שהמלך לא הוביל את המהלך, אז זה נדחה לכמה אלפי שנים עד תשח. כי המלך הוא דמות, כן, הוא דמות ריכוזית, הוא הכל. אבל אם המלך לא בעניינים, זה סימן שהוא הולך לפי טבע העידן ההיסטורי, שזה עוד לא הזמן של המשיח. כן? הרמב״ם נדמה לך אומר שרק המלך יכול להביא את הגאולה. כן? איפה ראית הדבר כזה? בלכות מלכים, מה כתוב שם? י' א', נו, מה כתוב שם? אני אגיד לך מה כתוב שם. כתוב, המלך המשיח עתיד לעמוד ולהשיב ממשלת ממשלת בית דוד ליושנה, לממלכה הראשונה, הממשלה הראשונה, וחוזרים, והוא בונה המקדש, וחוזרים כל המשפטים בימה וכו'. אתה הוספת מילה שלא כתובה שם. המילה רק. אני לא יודע אשמח מה אתה אומר את זה. אני יודע, יש כאלה שקראו את זה ככה ברמב״ם. שלפי הרמב״ם רק המשיח יכול. ויש לי כמה קושיות חזקות על האמירה הזאת. יש פה שאלה. השאלה, דיברה הרב עובדיה, הייתה לסיבה הראשונה שחזקיה הוא לא אמר שירה. שהוא לא אמר שירה בגלל שזה היה רק, כי הוא הבין רק ערכים דתיים. כן, אבל לא הבנתי מה זה קשור ללימודי הליבה. מה? לימודי הליבה, זה ויכוח אם צריך ללמוד את הליבה או לא. טוב. כן.
אפשר לחשוב ששתי הדעות שהארץ אומרת שירה ושרו של עולם אומר שירה, אז זה שניהם עם ישראל. למה?
למה?
על כל מלאך, על כל הלב האלה עומד מלאך אומר לו גדל. כמו כן על פירוש הרוחני שהארץ אומרת שירה, אז אם הולכים למלאכים, שרו של עולם זה מלאך שמונה על העולם, אז זה מלאכים. ואם זה הארץ שזה עם ישראל, שרו של עולם זה גם עם ישראל, אם קדוש ברוך הוא מלכו של עולם. עם ישראל עם הגילוי האלוקי של
ה... אתה רואה לי ששרו של עולם זה כינוי לעם ישראל? הייתי אומר שזה כינוי לנשמת ישראל. כן, יש לזה כמה ראיות. כי הרי שרו של עולם, מה?
ישראל
שרת. כן, ישראל שרת. כן, אבל יש ששרו של עולם במדרשים זה ממתת. המלאך מתטרון. שהוא המלאך של ישראל. איזה יש קצת כזה? כן, מה אתה אומר?
תגיד לשאול, כמה אחוז צריך להיות בשביל שאני חושב שהעם אמר שירה?
כמה אחוז צריך להיות בשביל לומר שהעם אמר שירה? אתה שואל מה האחוז הנדרש?
האחוז או איזה שיעור?
מהו השיעור? זה מה שאתה שואל, נכון? טוב, תשובה. צריך הרבה. ואנחנו רואים ברוך השם בימינו, שלמעלה מ-90% מהאוכלוסייה הישראלית, כולל חרדים וערבים, עושים על האש ביום העצמאות. וזה אומר שבתודעה הלאומית, המאורע של הקמת המדינה הוא משמעותי יותר מיציאת מצרים. זה מה שזה אומר. אז זו הצורה שלהם לומר עליהם. הם לא יודעים להגיד את ההלל הדתי, הם לא קראו בסידור. אבל הם יודעים לעשות על האש. כן. למה בימינו זה לא חייב לעבור דרך המלך? ואז זה כן צריך לעבור דרך המלך. מסיבה פשוטה. שבימינו עם ישראל הוא המלך. לא, זה לא שלא יהיה מלך, אבל המלך הוא לא משמעותי כמו בימי קדם. בימי קדם המלך הוא הכל. בימינו עם ישראל הוא הכל. מובן? טוב. עד כאן להיום. נא להחזיר